למעשה, אז נתנו פה די רקע ככה אל המתח הזה בין יראת העונש ליראת הרוממות. למה רחבנו פה סביב הקטע שמצוטט במאמר הדור, שהתפיסה היא שבמציאות שאנחנו חיים בה היום לבסס לנו מוטיבציה לטווח ארוך של יראתיות שמבססת על איזשהו זיקה ליראת העונש. זה משהו ש... וראינו את זה בצורה מאוד ברורה בשבוע שעבר, שלא רק שזה לא... כיוון שמדובר באנשים שחיים בתוך המציאות, בתוך ההוויה, בתוך העולם הזה, ושבעצם מנסים לבסס את חייהם על יסודות שיותר אידיאליסטיים, אז כל יראה שהיא אילוץ חיצוני, שהיא לא בונה על איזשהו בניית הזדהות פנימית ופיתוח כוחות פנימיים, לא רק, לא זו מדבד שהיא לא מדרבנת, היא אפילו מפחיתה את היכולת לפעול מתוך איזשהו הזדהות פנימית, ומילא היא פוגמת. במובן הזה כן רצינו להשלים עוד פסקה אחת ממידות הראייה. שזה אני כן רוצה שנראה אותה לרגע אחד. במידות הראייה יש פסקה שרלוונטית לעניין הזה. אני אגיד לכם מה היא עוד רגע אחד. זה חלק מהאופי של השיעור פה ככה. מה? זה אחד היתרונות. כן, אנחנו עוסקים מחשב ישראל. כתבי הראייה, שנייה אחת. אם אתה יש לך כבר, אז תעשה קונטרול F. בדברים. אני חושב שזה יהיה איזשהו... בדיוק, זהו. יש, מצאת? זה במידות הראייה, נכון? אז רק נעשה קונטרול F גם אני. רק תגיד לנו איזה רפרנס בדברים, כדי שזה לא כל מי שישמע את ההקלטה יצטרך לחפש קונטרול F כדי אז הרפרנס הוא כזה, מידות הראייה. אתה יכול לשבת לי יראה זין, נכון? זה וו או זין? וו. יראה ו. אז כתוב ככה, בדברים שהשכל מחייבם, אתם יודעים שהחלוקה הקלאסית היא בין שימיות לשכליות, נכון? אז בדברים שהשכל מחייבם, יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. יש צורך להיעזר לאיים רק במצב החולי של הנפש. במצב הבריאות אין צורך ליראת העונש בשבילם. כי בעצם, אם אתה...
מה זה
הנפש? מה? מה העניין?
מצב החולי של הנפש...
כשאתה... המצב החולי נפש, אתה לא באמת מחובר לשאיפות הטובות. אם אתה מושחת. אם אתה באמת לא אידיאליסט. אם אתה באמת, נניח... אתה לא אוהב את... מה אומר הרמב״ם? מה זה לעשות דברים נשמע? אוהב האמת מפני שהוא אמת. נכון? הרמב״ם אומר ככה, כשפרק עשירי של הלכות תשובה. שהרמב״ם מזכיר מה זה... מכירים? הרמב״ם שם מסביר מה זה לא לשמע, או מה זה המוטיבציות הפחותות? זה מאהבת השכר או מיראת העונש. ומה זה לעשות את הדברים לשמה? נכון? זכרו לכם, מה זה לעשות מאהבה בכלל, לא לעשות לשמה? מה זה לעשות דברים מאהבה? אז אומר שם הרמב״ם, שלא עושה מפני דבר בעולם, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. זכור לכם הנוסח הזה? לא זכור לכם. אז ראוי שנצטט בצורה מדויקת, נעשה את זה בצורה מסודרת. תעשו קונטרול whatever you want. האמת מפני פרק עשירי, הנחה ב', אומר הרמב״ם כך: העובד מאהבה, כן, עוסק בתורה ובמצוות והולך מנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. המדרה מאוד מאוד מעניינת, נכון? כלומר, יש פה משהו שאתה עושה את הדבר בגלל הדבר עצמו. עושה האמת מפני שהוא אמת. אתה עושה את הדבר לשם עצמו. וסוף הטובה לבוא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו, שקרא הקדוש ברוך הוא אוהבו. אבל את מה הוא אוהב? אוהב את האמת. עושה, עובה, אוהב. עכשיו, כשאדם בעצם עוסק בדברים שכליים, והוא לא עושה אותם בגלל הדברים עצמם, הוא לא אוהב, הוא לא גונב, כי איך אפשר לגנוב? זה לא שלך, זה לא משהו שלי. איך אפשר לשקר? זה לא אמת. למה אתה לא משקר? איך אפשר לשקר? כלומר, אם אתה משקר מסיבה אחרת מה שעכשיו אני אמרתי, אם אתה לא משקר, שכוח שאתה לא משקר. אבל אתה לא, זה לא זה. אם אתה לא רוצח, כי איך אפשר זה לקחת חיים של בן אדם, אם זה לא התגובה הטבעית הזאת שלך, היא הסיבה לזה שאתה לא רוצח, אלא, וואו, מה אתה יודע, אם אני ארצח, אתה יודע כמה שנים נשאר בכלא, כמה אני... אתה מושחת! מה שעכשיו אמרתי זה הרמב״ם, הרמב״ם פה, והרמב״ם ב... לא, בפרק שישי של 8 פרקים לרמב״ם. מכירים? 8 פרקים מכירים. פרק שישי מכירים? בוא, אנחנו נפתח, כי זה משהו נורא חשוב. זה משהו נורא חשוב ומאוד משמעותי ומהותי וקשור לענייננו. בסדר? כן. נכון מאוד, אתה צודק. פרק שישי של 8 פרקים, זה קריטי מאוד. זה באמת מיסודות התפיסה פה, והם עומדים בתשתית, זה לא סתם, זה משהו שמאוד קשור לדברים שנלמד אחר כך בהמשך בפרקים נוספים של הרב עמיטל. אז בואו, יש לכם 8 פרקים? אין? מה, יש הגבלה על... מה אין פה? זה מדור תלמוד ומפרשה, פירוש המשניות לרמב״ם. זה יהיה במסכת, 8 פרקים זה לפני מסכת אבות, נכון?
כן.
8 פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות. אין בעיה, בוא אני אעתיק לך את זה. מה? זה בעיה?
הרב צריך להשיג מקרן.
מה?
הרב צריך להשיג מקרן.
שנייה אחת. מה אפל אוטומטית? מה יש ברב נחמיה?
יש את זה? זה אולי שהוא רבה באמת.
בסדר, אתם תגידו לי לאן.
לא, לא עכשיו, שיר הבא. אולי באמת.
אתה יודע, כדאי לשאולה שם, שהממשלה
פרזת. כל כדאי שפתוחה.
זה?
כן.
מה נכתוב?
זה לא הכי קצר ש... אני נמצא, איך שוב?
למה איך שוב? מה?
נמצא, נמצא.
טוב, סע. אוקיי, לא, אני אגיד לכם למה חשוב לי, כי פה זה דברים באמת חשובים. לא, תמיד. בהפרש אשר בין... טוב. אתם תופסים ראש. נכנסנו לרב קוק במנות ראייה. אמרנו מה זה לעשות, עכשיו אנחנו בתוך זה. בהפרש אשר בין החסיד המעולה בין הכובשת יצרו והמושל בנפשו. זאת אומרת, יש חסיד המעולה לבין מי שהוא לא כל חסיד מעולה, אלא כדי להיות כמו שצריך, אז הוא כובשת יצרו ומושל בנפשו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתאווה אל הפעולות הרעות ונחשף אליהן, ויכבוש יצרו ויחלוק עליו בפעולותיו אל מה שהוא רואה עליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות והוא מצטער בעשייתן ונזעוק. אבל החסיד זה המושל בנפשו, כלומר הגיבור, אדם שהוא גיבור, מה הוא עושה? הוא בעצם עושה את המעשים הטובים והחשובים. מבחינת התוצאה הוא בסדר גמור, כי הוא עושה את הדברים הנכונים. אבל הוא עושה את הדברים הנכונים, אבל בתוכו מה הוא עושה? הוא מתאווה לפעולות הרעות ונחשף אליהן. אלא מה? שהוא כובש את יצרו, שכוח. אז הוא לא רוצח, אז הוא לא נועף. הוא כובש את יצרו. ובעצם יחלוק עליו, הוא חולק על היצר שלו בפעולותיו. זה ביטויים יפים כאלה, צריך להבין שככה בערבית מדברים. אז הוא, יש לו מחלוקת פנימית בין מי שמחליט מה הוא הולך לעשות לבין היצר שלו. יחלוק עליו בפעולותיו. אל מה שירו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונות נפשו, ויעשה הטובות, אז זה כשהוא לא עושה דברים, הוא רוצה לעשות דברים והוא נמנע, וגם כשהוא עושה את הדברים הטובים, הוא מצטער בעשייתן וניזוק, הוא בעצם זה מזיק לו, הוא בעצם בא לו לעשות משהו, והוא לא עושה. או, הוא עושה את הטובות, אבל בעצם הוא רצה לעשות משהו אחר. אבל לחסיד, הוא נמשך בפעילותו אחר מה שתעוררו תאוותו ותכונתו ויעשה הטובות והוא מתאווה ונחשף אליהם. מי זה החסיד? אדם שבא לו לעשות דברים טובים. בעצם שאין אצלו מחלוקת נפשית. מה שהוא עושה ומה שהוא רוצה לעשות זה אותו דבר. מה?
שלכאורה
כן. ובהסכמה מן הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. ברור שמי עדיף ביניהם? אותו אדם שלא בא לו לרצוח והוא מתגבר על התאווה הרעה הזאת. אדם שרוצה לרצוח הוא מתגבר על זה שכוח, אבל הוא מושחת. אלא ברוך השם, משהו עוצר אותו. נדע. וואלה, תפעל ממך. אבל לא שיקרת, ממש שכוח. אבל יש משהו בעצם ההתאבות שלך על הרע הזה, שמשהו אותם, יש לך יצר גדול, תעשה משהו לעצמך, תכבוש אותו, בסדר, יופי, שוי. אבל אמרו אותם פילוסופים שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים, בסופו של דבר הוא באמת כן, יש לו ערך, ומעלתו למענו בהכרח להיותו מתאבה לפעול הרע. ואף על פי שאינו עושה אותו, מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. כלומר, עצם זה שאתה מתאבל לדברים הרעים, זה איזשהו חיסרון בנפשך. ורמה שלום המלך עליו ושלום כיוצא בזה, נפש רשע איבטה רע. ומלא, מי איבה רע? מי שיש לו נפש מושחתת. ואמר, בשמחת החסיד מעשה הטוב, מצטער מי שאינו צדיק יעשה אותו זה, מה הוא אמר? שמחה לצדיק, עשו טוב, עשו משפט או מחיתה, זה בדיוק הפוך לפועלי אבן. זהו, נראה בדברי הנביאים לאות למה שיסחרו הפילוסופים. כלומר, אפשר למצוא כמה פסוקים אצל הנביאים שמתאים לרעיון הפילוסופי שלפני רגע הזכרתי. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, נמצא להם, לחכמים, חזל, שהמתאבל לעבירות נחף אלינו יותר חשוב, יותר שלם, אשר לא יתאבל אלינו, לא יצטר מנחתם. כלומר, מי שמתגבר על יצרו נתפס בחזל איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. מי האדם עכשיו, הדמות איש המעלה, ההירו, תזכרו שאנחנו חיים בעולם של הירואיזם, ולא סלבריטאים, זה אני תמיד אוהב לומר. אז האנשים האלה הם אלה שמתגברים. עד שאמרו שכל אשר יהיה אדם יותר חשוב, יותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בהנחתן יותר גדולות. כלומר, עד שחזל חשבו שאדם שאין לו בכלל יצר, לא מתפעלים ממנו בכלל. יש לו יצר, הוא מתגבר, וואו, זה אדם גדול. עד כדי כך שאמרו, כן, כל הגדול מחברו, והיו בזה דברים, ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו, גדול ממנו, כאילו הגדלות היא בד בבד אימה, עם גדלות היצר וכמובן ההשתלטות עליו, לא גדלות היצר והכניעה לו. ולא יודע ים זה עד שאמרו ששכר משה בנפשו גדול, לפי רוב צערו במשלו בנפשו, אמרו לפעום צערה אגרה. ויותר מזה, תראו איך הוא בונה את הטיעון, הוא כל כך יפה מבחינת הבנייה של הטיעון, תשימו לב כן, יותר מזה, מה הם אמרו? שהם ציוו להיות האדם מתאבה לעבירות, ציוו להיות האדם מתאבה לעבירות. עד שיזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאבה לזו עברה, ואף עד מי שלא עשרה התורה. והוא אמר, רבי שמעון גם אומר, לא יאמר אדם, מעניין המשפט פה, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה, אלא אפשי, אתם יודעים, אפשי תרגום לעברית? אני מעוניין, לא, לא אפשר. אני רוצה. כן, מתאים לי. מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? מה יוצא מפה? שאדם לא צריך, לא, לפי זה, איך רמם עובד פשט? אדם לא צריך להגיד הוא לא רוצה לאכול חזיר. מה הוא צריך להגיד? וואלה, זה ממש עושה לי בלוטות, הכל, הכל זז אצלי. לא, לא, לא יכול לאכול. למה אני לא אוכל? לא כי זה לא נראה לי ממש מהעניין. אלא בגלל שאבי גזר עליו. כלומר, ההימנעות היא לא בגלל איזושהי הסתייגות אינרנטית לסיטואציה. היא רק בגלל שאני נשמע לצו האלוקי. אבל אם הייתי נשמע לצו האנושי, למה שבא לי, וואלה בא לי. כך נאמר על חזיר, כך נאמר על בוש האתנז. לא בדיוק יודע בדיוק מה הטייבי ללבוש האתנז, אבל נניח שזה מאוד יפה, והבגד הזה רוח קוסם לי איך זה יהיה, אלא יהיה טוב. אבל לבוא על הערבה, כן, למה לא? יש לי, אני בן אדם עם דחפים מיניים נורמליים, וזה מושך אותי, מאוד מושך אותי. אז אסור לדבר ככה, נכון? מה שאסור, זה לא צנוע.
אבל באמת להגיד דבר כזה, שבן אדם צריך עכשיו, שכל המצוות יהיה לו ממש תאווה לאכול דרך,
זה מה שכתוב, שזה לא, בוא נגיד, לא הייתי אומר.
אבל
כולם
היום
תמיד
כולנו נגיד שיש קצים ורוסים וחזיות, זה
יצרה
את כל זה.
נכון, באמת.
אף אחד לא מדמיין כל מיני עירות שיש.
אני באמת, אני באמת לא יודע, אני באמת לא יודע מה לומר לך, רק פה מה שכתוב, הרמב"ם מציג את הבעיה. הוא אומר, לכאורה הפילוסופים, פילוסופים, הם אומרים דברי טעם, ופתאום בחזה אנחנו מוצאים משהו הפוך. עכשיו זה הסתירה. עכשיו תראו את מה שאומר הפתרון שמציע הרמב״ם. לפי המובן פשוטי שני המאמרים מתחילת המחשב סורים זה את זה ואין העניין כן, אבל שניהם אמת ואין מחלוקת ביניהם כלל. ופה והוא שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים, רעות אשר אמרו שמי שלא יתאבה אליהם יותר חשוב מן המתאבה אליהם ויכבוש את עצמו מהן, הם העניינים המפורסמים אצל בני אדם שלהם כשיחות דמים, כגניבה וגזלה ועונאה, ולהזיק מי שלא הרע לו ולגמור על המתים לו ולבזות אביהם חייצות באינו, ואין המצוות שאמרו עליהם חכמים וזכור לברכה שאילו לא נכתבו ראויות הן להיכתב, ויקראו אותם קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים מצוות השכליות. איך שהוא מכניס להם ככה זה, אתה מסביר מה כתוב יש, על מה הפילוסופים דיברו? על אותם מצוות שבאמת מפורסמות בתור משהו שהוא באמת דברים רעים, שמפורסם, מקובל בכל העולם, והם בעצם המצוות שאותם פילוסופים שהכניסו אלינו, הם קראו להם המצוות מה? השכליות. מי זה הפילוסופים אשר חלו חולי המדברים? אותם פילוסופים שבעצם הושפעו בצורה משמעותית. המדברים זה חוכמת הקלם, שהיא הייתה חוכמת התיאולוגיה המוסלמית המרכזית, ושבעצם מי שהכניס אותה לקרבנו במידה מסוימת זה רס"ג, מה לעשות, זה האמת. גם הוא יש לו ביטויים קלמיים. אני לא יודע בדיוק להסביר לכם, אני אף פעם לא השתלטתי על הנושא הזה שנקרא קלם. גם הרמב״ם מביא את חוכמת הקלם, אני לא בדיוק יודע בדיוק כל הפשט לך שמה, זה לי את כל החילוקים, אני לא יודע מספיק. אבל אני את זה כן יודע. אבל זה, אז המצוות השכליות, בהם, כאילו הרמב״ם אומר כך, יש מצוות שכליות, עליהם אנחנו מסכימים עם מי? עם הפילוסופים. שאדם שמתאווה להם וכובש את יצרו, נגיד לו שכוח, אבל נגיד לו, תשמע, לך תעבוד עם עצמך כדי שלא תתאווה לשקר ולרצוח וכו'. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב, אם לא יותר גדול, הן התורות השימיות. וזה אמת, שאלמלא התורה לא יראו עוד כלל. כלומר, בעצם אין סיבה לא לאכול חזיר. הסיבה היחידה לא לאכול חזיר זה מה? לא איכס. לא איכס. זה סיבה לא לאכול גפילטה פיש, אבל לא לאכול... כי למה לא אוכלים גפילטה פיש? כי לא הורגלנו בזה, נכון? מי שלא הורגל בזה. אבל אז זה בדיוק העניין. זה, אין סיבה, אין סיבה. ולכן, סחטר, תגיד, בא לי לאכול. אלא מה? לא שבחו ציבה, כי רק בגלל ששמעתי, לא הייתי יוזם את זה בשום צורה שהיא. כן? בני זה אמור שצריך אדם שיניח נפשו אוהבת אותן, ולא יהיה מונע מהן, אלא התורה. שבאמת אדם יכול להשאיר את, את עצמו, הוא לא צריך לעבוד עם עצמו כדי לא לרצות. הוא צריך לעבוד עם עצמו כדי מה? לא לעשות. אבל לא כדי לא לרצות. אין שום הצדקה לכך שאדם לא ירצה אותה. אדרבה, במידה רבה יש הצדקה שמה? שהוא כן ירצה אותה. וזה בסדר שהוא רוצה אותה. רק התורה אסרה עליו לעשות אותה. האדם לא מחויב לכוונן את נפשו כך שהוא גם לא ירצה. כי זה מעוות. כי באופן טבעי, אדם שבריח ריח של אוכל טוב, מה קורה לו? הבלוטות עובדות. אלא מה? הוא נדרש לדעת להיות בעל כוח ביסון עצמי, שלמרות שהבלוטות עובדות, הוא אדם בריא בנפשו, יש לו גם דחפים מיניים, לא רק דחפי אכילה. ובאמת יכול להיות שהוא יראה מישהי, וזה יראה... למה לא?
מה זה כל העניין הזה של
היבורים? אז שאלה באמת, מה רמה נגיד על היבורים? אבל מה שכתוב פה... הבעיה שמה שבסופו של דבר ההירורים הופכים להיות סייג, כי זה עלול להביא לידי בעיה, לידי מעשה בעייתי. האיסור בהירור הוא לא מצד עצם ההירור, אלא המסור שאל יערר כדי שלא יבוא לידי משהו אחר. אם זה, זה סייג, זה דין אחר לגמרי. אז זה מה שאמרו שצריך האדם, תשימו לב, הלשון של הרמב״ם, למרות שהכל זה תרגום, לך תדע איך כתוב בערבית, אבל צריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם, ולא יהיה מונע מהן אלא התורה, ובכל חוכמתם עליהם אשר מה שהמשילו, שהם לא אמרו, אל יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, אני לא רוצה להרוג, כן, או אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבא עם גזר. לא אמרו שאל תגיד שאתה לא רוצה להרוג את הנפש, אתה לא רוצה לשקר, תגיד, ואלה תגיד, אתה רוצה לגנוב, אתה רוצה להרוג, אתה רוצה לרצוח, ואתה נמנע מילד. זה הם לא אמרו. אבל הביאו דברים שמעיים כולם. בשר בחלב, לבישת שעטנז, עריות. ואלו המצוות חיוצא בהן, הן אשר קראנה של מדבר חוקות. ואמרו חכמינו רבנן זיכרונם לברכה, חוקים שחקקתי להם חרשות להרהר בהם, ועובדי הזרה משיבים להם סתם כזה כמון פרד מה סיום שתלך, אשר קראו אותן האחרונים ששכליות תקרן המצוות כפי שברו החכמים. ופה אנחנו עסקנו מחוקות, וזה בעצם החילוק בין הדברים האלה לדברים האלה. עכשיו נחזור לרב קוק. בסדר? זה מובן מה שכתוב פה? זאת אומרת שבאופן רציני אתה לא צריך לשקר לא מסיבות דתיות. אתה לא צריך לשקר, לשקר מאיזה סיבות? מוסריות צריך להיות. ולעשות האמת מפני שהוא אמת. עכשיו, במצוות השביעיות אין אמת מפני שהוא אמת. כי האמת הוא אמת רק בגלל שאסור לך לאכול. אבל לא שאסור לך לרצות לאכול. ואם אתה בריא בנפשך, אתה רוצה לאכול. כי מה הבעיה? אין סיבה שתעצור את עצמך מבפנים, תרסן את עצמך מבפנים. אלא בתור אולי סייג. ככה. נמחק לי המוסר אביך. אז אם נחזור למוסר אביך, נדעת הרעיה, זאת אומרת, זה נסגר לי, כשפתחתי את זה, נסגר זה. אוקיי. אז מה שהוא אומר? בדברים שהשכל מחווה, יש מקום להסברת עירת העונש רק מצב החולי של הנפש. מצב הבריאות, אז מה צריך לחנך? לא עירת העונש. מה צריך לעשות? מה? לעשות האמת מפני שהוא? אמת. אין צורך לעירת העונש בשבילה. וכיוון שאין הגנה זו נצרכת, כלומר, אתה לא צריך לדרבן אותי, לתמרץ אותי, לעשות את ה... לא לשקר, כי אני לא רוצה לשקר מלכתחילה. למה אתה... זה הרי מזקת בציוריה לפעמים. וזה הסברנו על דרך הפסיכולוגיה, ואמרנו שיש מצב שבו הם תופסים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, תופסים את האדם כמדען אינטואיטיבי, שאדם מסביר לעצמו את ההתנהגות של עצמו, מנסה להבין את עצמו למה עושה דברים, למה לא עושה דברים. והטענה של האדם שואל את עצמו למה אני עושה משהו. אם הוא עושה משהו ויש לו איזה הסבר חיצוני, אז הוא מבין למה הוא עושה אותו. הדוגמה שניתנת היא, מבקשים מנבדקים לעשות פעולה משעממת, או על הגבול משעממת. ויש כאלה שמשלמים להם הרבה כסף עבור הפעולה הזו, ויש כאלה שמשלמים ממש מעט כסף עבור הפעולה הזו. עכשיו, אלה שקיבלו הרבה כסף, מסתבר שאלה שקיבלו הרבה כסף, לא חושבים שהפעולה מעניינת, היא באמת משעממת. אף אחד לא יגיד שהיא מעניינת. אז למה עשית אותה? כי לכל אחד קשושות עצמו, למה עשיתי את זה? יש לו תשובה שמה? קיבלתי כסף. אבל אלה שקיבלו מעט כסף, התשובה, כסף היא מגוחכת. ולכן יש יותר סיכוי שהם ימצאו בעצמם עניין בדבר שהם עושים אותו, משום שאחרת אין להם הסבר רגון למה הם עשו את העניין. אז זה לא כל כך משעמם, דווקא זה היה קצת מעניין. עכשיו, מה תרם לזה שיהיה קצת מעניין? משהו שלא היה להם הסבר אגון למה הם עושים את הדבר הזה. הסבר אגון וגם הסבר מכבד. עכשיו, כשאתה לא משקר, כי לא משקרים, אז יש לך הסבר. אבל אם אתה לא משקר כי נותנים לך על זה כסף, אז אתה אומר, למה אני לא משקר? בפרוש, כי קיבלתי כסף. ויוצא שקבלת הכסף, לתת איזשהו תמריץ חיצוני, במקום לתת את התמריץ האינרנטי של לעשות האמת מפני שהוא האמת, כשאתה נותן למישהו, אתה מפנה את תשומת ליבו לאפשרות לעשות מזה רווחים אחרים, ולא משהו שהוא לשמע לעשות האמת מפני שהוא האמת, אתה בעצם פוגע ביכולת שלו לעשות את המעשה מתוך העוצמה של המעשה עצמו. אם מישהו מתנדב ועושה משהו, לפעמים התמריץ יכול מה לעשות לו? לחלל לו את התוהר של המגמות שלו. כי עכשיו הוא יעשה את זה בגלל שהוא מקבל על זה משהו. אז לכן זה מה שכתוב פה, שלפעמים יראת העונש לא נצרח, אז אני עכשיו אפילו נתתי כשמתמריצים בצורה חיובית, לא, זה השכר לא נצרח. הרב קוק ודאי צודק שאתה אומר, אתה לא, כי אוי ואבוי לך, אז אתה תסביר, למה לא שיקרתי? כי פחדתי, מה אם יבולה לי? אני לא, לא, לא מתאבד שיהיה. לכן אז כך פני הדברים. אוקיי? אמנם לעניין השמיות, לעניין השמיות, יש בצורך במידה ידועה. לעניין השמיות יש צורך, למה יש בצורך במידה ידועה? כי באמת אין תמריץ פנימי לקיים את המצוות השמיות. ואם נורא בא לך חזיר, מה ימנע ממך לאכול חזיר? מה יתמוך בזה שאתה מוכן לשמע לציווי האלוקי לא לאכול חזיר? או לא ללבוש שעטנז, או לא לבוא אל הערבה, מה יעזור לך? שם יש מקום לעזרה של מה? שירת העונש. ויש להסכים בטעמי תורה לדרשם ולפרסמם, עד שחלקי השימיות ישוב להיות גם כן מכוונים אל השכל. כלומר, מה פה האידיאל שהרב קוק מסמן לנו כמטרה? להפוך כמה שיותר מצוות שימיות ליותר מצוות מה? שכליות, שאדם יכול להיות יותר מזוהה איתם, כדי להשתמש כמה שפחות ברצועה בישה, ברצועה הרעה שהיא רעת העונש. אז בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם כמו השכליות, ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה, ולא נהיה צריכים כל כך להמשכת יראת העונש היא חיצונית, כי אם אהבה ויראת הרוממות. כלומר, באמת פה אתם רואים שיטה שלמה מכיוונים שונים, תומכת בו, הכל באותה מגמה, הכל באותו כיו. אז עכשיו יכולים אנחנו לחזור לרב עמיטל. בסדר? זה ברור? עכשיו, הדבר הזה, אני אוסיף עוד דבר אחד שחשוב להבין פה. לפי התפיסה הזו, חשוב לחנך למצוות השכליות בשפה לא דתית. או לא בשפה דתית.
כל אם אומר, זה לא
יעיץ? מה?
אסור.
כן, זה ודאי. זה אסור, אבל זה השיניות. אבל אני מדבר, על מה לחנך את המצוות השכליות? לא לשקר, אל תגיד, לא להפוך את העבירות השכליות, זה לא חילון העבירות האלה, אם אתה מדבר עליהן בשפה כביכול חילונית. אדרבה, השפה שראוי לדבר היא השפה השכלית, לפתח דווקא את השפה השכלית המזדהה עם הדברים. השפה הערכית היא לא בעייתית, היא השפה הראויה לפי הרמב"ם. יש וכי אם נעשה רידוקציה מוחלטת של הדברים. לא, אתה יכול להגיד, איך אתה משקר? זה לא אמת. אתה יכול לשדר, לא, זה לא בסדר. הוא יפוס, תראו, אין ספק שזה אחד הדברים שלאט לאט אנשים תופסים. שחיים זה חיים, וערכם של חיים זה חיים לעומת המוות. כלומר, הטוב הוא טוב. עצם זה שהוא טוב, טובו, האור, הוא מתוק האור. למה האור מתוק? כי הוא מתוק, תראה, תראה, חושך, לא היינו רואים, לא שומעים, לא מדברים. מתוק האור זה משהו אבידנטי. משהו אבידנטי זה מה שאתה יכול להיווכח בו בצורה ישירה, אתה לא צריך שום תיווכים של שום דבר. כשכואב לי, כואב לי. וכשזה לא כואב לי, אני מרגיש טוב. לך תסביר לבן אדם למה טוב להרגיש טוב. אם אדם עד כדי כך חולה, שצריך להסביר לו למה טוב להרגיש טוב, המילה טוב הראשונה, איך נסביר אותה? אלמלא עדיפות הטוב על הרע היא אינרנטית, והיא קיימת ללא שום קביים חיצוניים נוספים. זה דברים חשובים מה שאנחנו עכשיו אומרים. כלומר, יש איזשהו הנחת יסוד שאדם מתוך זה שהוא חי במציאות, הוא קולט את היתרון האמת על השקר, יתרון הטוב על הרע וכו'. אין אפשרות להסביר אותם, אלא מתוך עצמם. ונכון, ואז אנחנו נסביר לו שלמרות, זה בדיוק החיים יותר קל לקלוט, אבל לפני החיים, ועוד ברגע שהילד הוא ילד קטן, אז הילד תופס שהאמת היא אחת, והיא לא משתנה, ואני אגיד ברמה הכי עמוקה, למדנית, פילוסופית, איך שתרצו, אין מקום לשקר אלא בגלל שהוא מתחזה לאמת. כל כוחו של השקר הוא כי הוא חושב, הוא כאילו הוא אומר אמת. זאת אומרת שברור שגם השקר מודה מלכתחילה באמיתות האמת, בעוצמתה של האמת, בכוחה של האמת. כל כוחו של השקר יונק מזה שהוא מתחזה. מוסכם? אז זה הוכחה טובה, נכון? תחייך קצת.
אני מבין למה אומרים עדיפים להגיד שזה אסור,
אני יכול להבין, אני רק אגיד שזה מזיק. אני אומר שיש פה תפיסה חינוכית רוחנית ברורה מאוד. תראה, אדם יכול, הוא לא חייב לחנך דרך סמכות התורה כדי לחנך להורים בדרך כלל עושים את זה לא בגלל תורה, אלא בגלל שכל הסמכויות אחרות שיש להם. אבל אני חושב שיש פה אמירה ברורה מאוד שההתפתחות החשובה של האדם היא מתוך עצמו, מתוך המפגש שלו עם הדברים, מתוך היכולת שלו לחוות את עוצמתה של האמת שהוא נחשף בפניה. כמו שהוא יכול לחוות את התואר של הרוח ותואר של הנדיבות ותואר של המון דברים אחרים, הוא יכול להיווכח מהם בצורה בלתי אמצעית ומלא להפוך אותם לאיזשהו אבן תשתית בבניית אישיותו. אוקיי? וזה מה שצריך לעשות. שהמשיכה לדברים האלה תבוא מבפנים. איך עושים את זה? אז אני תמיד אומר, כמו שיש היום שיטה שמלמדת עברית בעברית ואנגלית באנגלית, וכל שפה לומדים אותה מתוכה, ומוזיקה לומדים במוזיקה. אין דרך אחרת להאהיב מוזיקה על ילדים, אלא לדי זה שנשמעו מוזיקה. אי אפשר לחמות עליהם את זה. ההנחה היא שיש משהו שם במוזיקה שמתחבא בנחשם של הילדים. אין דרך אחרת. או העקיפין, שהילד יאהב את מה שההורה שלו אוהב בגלל שהוא אוהב את ההורה. ואז הילד בעקיפין מזדהה עם, 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 עם מה שיש להורה להציע, כי הוא מזדהה עם ההורה. אז זה מה שקורה בעצם בחיים. עדיין לא הצלחת לבלבל אותי. זאת אומרת, בנקודה הזו שאני חושב שהדרך שבה אדם מתפתח, עדיין יכול להיות שגם הדבר הזה זוקק לעזרה מהזולת, זוקק לפידבקים מהסביבה, זוקק לכל מיני תיקונים. אבל עדיין הדבר המרכזי שנאמר פה ברמב״ם לדעתי, שאותם מצוות שהן שכליות, יש צורך לפתח אותם מתוך האדם עצמו. החומר גלם הוא אישיותו של האדם, שכלו של האדם. הן מצוות שכליות, וקודם כל הם צריכים להתפתח מתוך מה? מתוך השכל של האדם. ולא מתוך איזשהו משהו שמיובא, שנאמר לו שהוא מקבל אותו דרך השמיעה. דרך, עם שמיעת דבר השם, או עם שמיעת דבר הוריו, מוריו, רבניו וכו'. זה נאמר ברמב״ם. נאמר ברמב״ם שכל מה שצריך לבוא בדרך ארץ, צריך להתפתח בדרך ארץ. כל מה ששייך לממד השכלי, עניינו שיתפתח מתוך שכליותו של אדם. ולכן למוסר הטבעי, אנחנו עכשיו בנינו את התשתית לכל הפרקים של הרב עמיטל על המוסר הטבעי. לכן המוסר הטבעי הוא תשתית לפי שיטת הרמב״ם. בסדר? יש לא חושבים כמו הרמב״ם. כן? אבל לפי הרמב״ם זה התשתית. אתה יכול להגיד הרמב״ם היה נאיבי, הרמב״ם האמין בשכל של האדם, אפשר לעשות כל מיני פלפולים על העסק הזה, אבל ברור מה שמופיע פה, אני רק הוספתי עוד משהו אחד, ואני אומר שבסופו של דבר, התפיסה שאנחנו מציגים בה, היא תפיסה שבסופו של דבר, מי שצריך להשתכנע, מי שצריך להיות בתוך הדברים, זה אדם עצמו. והכלי עבודה של אדם עצמו, הכלי עבודה הבסיסיים שלו, הם ג'ניוין, הם מתוכו. אני תמיד צוחק על עצמי שאומרים לו, הטוב האמיתי, כל פעם שקוראים לי הטוב האמיתי, אני קצת תופס חלחלה, כי מה פרוש הטוב האמיתי? הטוב המועדף על ידי, אני קורא לו, מה? הטוב האמיתי, כן? כי תמיד יש סכנה שהטוב האמיתי, זה נורא נורא, יש לזה אפקט כזה, זה קצת סוגסטיה. אתם מהסוגסטיה, זה איזשהו לחץ סמוי שאני, הטוב האמיתי, מי רוצה את הטוב הלא אמיתי? בטח כולם רוצים את הטוב האמיתי, ישר הולכים לתור של הטוב האמיתי. מי יעמוד בתור של הטוב המזויף? אף אחד לא יעמוד בתור של הטוב המזויף, נכון? אבל אתה יודע לך, האם באמת הוכחת שזה הטוב האמיתי, או התכוונת על טוב שעליו אני מדבר? האם באמת התואר אמיתי ראוי לטוב הזה? באיך הוא נהיה אמיתי לטוב הזה? ולא רק הטוב שמומלץ על ידך. הטוב בהכשר הרבנות הזו והזו. אני תמיד כדי להחליט את הדברים עד אבסורד, אני תמיד אומר, טוב, עוד יבוא יום שיהיה תור לאמת האמיתית. ברור? כי אם יש טוב אמיתי ויש היפה האמיתי, למה שלא תהיה האמת האמיתית? כי המילה האמיתית איננה איזשהו תיאור תכונה של אמיתיות של הדבר, אלא העדפה הרוחנית שלי של הדבר. זה ברור? כי אין מנוס מזה של האמת היא עדות לעצמו. האמת יש לה את ה... תראו, זה דבר נפלא, כי אני לא צריך להגיד יותר, אני לא צריך להגיד, את חייבים לחשוב כמוני. הרי אני כל הזמן משתמש בזה, אני אומר דברי טעם. כיוון שאני אומר דברי טעם, אנשים משתכנעים מהם. בדיוק, על זה אני בונה. בכלל לא רוצה להשתלט עליכם. אבל, וחוץ מזה, אבל לגופו של עניין, עיקרו של עניין הוא שחייבים שהדברים יהיו, הבנתם. אז אני מדגיש את הנקודה הזאת שברמב"ם זה גם כתוב, שהדברים האלה, הדרך הנכונה לבנות אותם, היא מתוכם. וזה הלך התחילה. ובדיעבד אפשר לעשות אולי דברים אחרים, זה מה שהרב קוק אומר. במצב החולי של הנפש צריך קצת עזרה ממה? מיראת העונש. אבל צריך להחזיר את זה חזרה למקום שבו הדברים יונו מכוח עצמה. טוב, מה רציתי שנראה אצל מורנו ורבנו? מה שרציתי זה ש... הוא באמת מרגיש שניסיון לבנות על שכר ועונש ועל איומים בכלל הוא כמעט לא רלוונטי. אז הוא מוציא פה שני דברים. א', תראו פה את ה... הוא מביא פה פסקה בסוף של יראה, כן? אני בעמוד 20. המושג של יראת השם זה עדיין עוד פסקה ממידות הראייה. אני... כשכתוב פה סמך ג' לדעתי זה לא סמך, זה סעיף ג'. המושג שיראת השם מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם המבין אותה בטהרתה. היא עושה את החיים מלאים עניין שאיפות גדולות ומלאה אותם ברוחניות נשגבה. יש לכם את מידות הראייה או יש לכם מה... שנייה אחת. אני מסגר לי. זה סעיף ג', כן? אומנה לפתאים היא מתייצבת כסמל של הבהלה. הם מוכניס גבל, למה הם עשו פה... המזככת את כישרונות הנפש באורש קודש. טוב, זה לא קריטי באמת. אומנם לפתאים היא מתייצבת כסמל של הבהלה, גורמת רפיון וייאוש וחסרון אונים. כלומר, מי שאין לו מושג... של יראת השם. מי שהמושג האלוקי הוא עבורו מושג מאורפל מאוד, מושג מלא בקיצור, מושג שהדבר, הקופץ הראשון שעולה בו בגוגל הפנימי כשהוא כותב השם. אתם מכירים את הגוגל הפנימי הזה? רואים את המילה וישר עולים כל מיני קבצים. אז מי שיש לו המושג השם הוא נהיר לו, בהיר לו, אז זה עולה. מי שזה מורפא לו, אז בעצם מה שעולה זה שהוא משהו שטוב. בוא תכנס לכוננות ספיגה, תקוות את עצמך קצת, תצטמצם, תיזהר, צפה פגיעה. כן? אוקיי? אז מי שהיא מתעצבת כסמל של הבעלה, בעצם זה משהו ש, שעוצר אותי, משהו שמגביל אותי, משהו ש, שלא משהו שמוסיף לי, משהו מסויג ממני, משהו שסמל של הבעלה גורמת רפיון וירוש וחסרון עונים. זאת אומרת, זה אומר, זה נותן לך את החוויה שבעצם זה לא ממש החיים שלך. אתה מרגיש את החיים שלך, אבל בעצם הכל פה על תנאי, כן? כי כשהקדוש ברוך הוא יופיע, אז אתה תרד מההגה, הוא תופס פיקוד, ואתה הולך מאחורה, נהיה משהו אחר לגמרי. כי המפגש עם האלוקי, הוא משתק אותך, הוא גורם רפיון ויוש וחוסרונים. זאת היא השפעה רעה מאוד. ולכשאת היא גורמת התקוממות על כלל עוד מחות שמיים. אצל מי? תשימו לב, הוא כל כך דייקן הרב קוק. הוא מהצעירים שטעמו טעם חיים איתניים, שמבקשים בצדק חיים ולא בעתה ופלצות, כי מלאי אומץ או ביטחון וגבורה. הבנתם? לכן הוא חושב שזה בדיוק מה שקרה במשבר, במפני הדורות. הוא חושב שבתקופה שהוא של מפני המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מה שקרה זה שאנשים שנכנסו לתוך החיים והרגישו את עוצמת החיים, הם לא מוכנים לוותר על החיים תמורת... עכשיו, מי שלא היה לו מלכתחיל החיים, מי שמלך חי בחיים מצומצמים מוגבלים, אז אפשר להמשיך לעבוד איתו בקיצור. היה לו תוכנת הפעלה כזו ממילא, הוא מילא עבד על תוכנות הפעלה מהסוג הזה. אבל מי שנחשף לחיים וראה את העוצמה שיש בהם, אז הוא מרגיש שזה לא מוסרי שיגביל אותו בצורה הזאת. הוא מרגיש ביקורת על הדבר הזה, הוא מרגיש משהו שהוא... לכן, הסכנה שזה יוביל למרידה כללית גדולה מאוד, המשך יבוא.